אנחנו עסוקים בטיול ברע, נכון? זה הנושא של הפסקאות האחרונות, ומתוך כך אנחנו מגיעים גם לבירור מצבו של האדם מול העובדה שהעולם לפעמים רע ולפעמים טוב, נכון? בגדול, טוב בהתחלה, טוב בסוף, רע באמצע. הדבר הזה יוצר גם אצל האדם מצבים שונים, מצבו של האדם בטוב הראשון, בטוב האחרון וברע שבאמצע. ומתוך כך אני ניגש לקרוא. דיבור המתחיל והנה, זה בעמוד קופנון במעדורת רמחל, במעדורת פרידלנדר, מה?
קופיוד.
עמוד קופיוד, ויש עוד מעדורות. והנה בעניין זה צריך שתדעי בכללות המין האנושי שכולו תולדת אדם הראשון שיש בו חילוקים רבים וזמנים נשתנו עליו. כלומר, אם אני אומר האנושות, האדם, או אני אומר אדם הראשון, אני אומר פחות או יותר אותו הדבר. כן? אדם הראשון, האנושות, זה אותו הדבר. כלומר, קוראים לזה בשפה הכללית ארכיטיפוס. ארכיטיפוס. כן, ארכיטיפוס. ארכיטיפוס זה דגם. דגם, כלומר, זה הדפוס הכללי. למשל, אתה רוצה לדעת מי זה תלמידי חכמים? הגמרא אומרת, תלמידי חכמים זה משה. אני רוצה לדעת מכן, מי זה משה? צריך לדעת תלמידי חכמים. אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל? זה אברהם, יצחק ויעקב. מאחד אתה לומד על השני. מעשה אבות, סימן לבנים. במידה מסוימת, בנים, סימן לאבות. בסדר? אז זו דבר, האנושות בכללה, זה אדם הראשון. מה שקורה לאדם הראשון, זה קורה לכלל האנושות. מה שקורה לכלל האנושות, זה מה שקורה לאדם הראשון. עד כאן ברור. כן. נתן לכם דוגמה, יש בפרשת מסעי, שבסוף ספר במדבר, יש רשימה של 42 מסעות של בני ישראל, מרעמסס עד ערבות מואב. נכון? אמת. ויש מסע, עכשיו אם עם ישראל זה תמצית האנושות, אז יכול להיות אם כן שב-42 המסעות האלה נרמזה ההיסטוריה כולה. נכון? אפשר. אבל איך נדע מה רומז למה? יש נקודת אור אחת שהיא מאוד ברורה, אחת המסעות נקראת תרח. נכון? ויחנו בתרח, נכון? יוצא לפי זה שאותו מסע הוא כנגד הדור של תרח. אם אני רוצה למצוא את אדם הראשון בסיפור הזה, אני צריך לחזור אחורה 19 מסעות. נכון?
למה?
כי יש 19 דורות בין תרח ל... מה?
מי אמר שכל מסע זה דור?
אני? עכשיו, אם אתה חוזר אחורה ל-19 מסעות, אז אתה מגיע למקום הנקרא אלים. אלים. נכון? כך כתוב. ובאלים, אז אדם הראשון מכוון כנגד המסע הנקרא אלים. תיאוריה אפשרית? אפשרית, תודה. ובאלים, 12 עינות מים ו-70 תמרים. נכון? כך כתוב? אדם הראשון הוא יהודי או גוי? הוא גוי? יהודי? כל האנושות? גם וגם? הנה, כבר 5 תשובות ניתנו. יהודי, גוי, שניהם, לא זה ולא זה, כל האנושות, וגם רוב דומם. נו, אז מצאנו כבר 6 תשובות. הוא העלתה כל... בסדר, אז זה כבר תשובות שונות. אז אני רוצה להסביר לכם. התורה אמרה 12 עינות מים ו-70 תמרים. 12 עינות מים כנגד 12 שבטי ישראל ו-70 תמרים כנגד כל האנושות, 70 אומות, נכון? הכל נמצא בשורש אחד, באדם הראשון. 12 עינות מים, 70 תמרים. ישראל והעולם והאומות. אז איפה היינו? כן, אדם הראשון, אם כן, הוא ארכיטיפוס, של האנושות בכללה. עד כאן ברור? טוב, אתם יודעים עכשיו מה זה ארכיטיפוס. טוב, והנה בעניין זה צריך שתדעי בכללות המין האנושי שכולו תולדת האדם הראשון שיש בו חילוקים רבים וזמנים השתנו עליו. כי קודם חטא האדם הראשון, זה מצב ראשון, נכון? קודם החטא. הנה הוא היה מעוטר ומוכתר בעטרות קדושה ועיקר רב מאוד. עד שביקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש. כלומר, טעו בו מלאכי השרת, חשבו אותו אלוה. כמאמר רמז"ל במדרש. והיה בו מן הידיעה ומן הקדושה. וכל שבח מעלה שיעור גדול להיותו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וואו, איזה מדרגה. כן? וייצר השם אלוהים את האדם בצלמו. נכון? והנה, כי כן מעשיו היו מרעישים כל העולמות ודאי. אדם שהוא במדרגה כזאת, אז זה ברור שכל העולם כולו נרעש ממנו. כי לפי ערכו, היה ערכם רם וניסה ודאי מכל המעשים שנעשו אחר כך תחת השמש. של העולמות. בסדר? כלומר, מעשה אחד שעושה אדם הראשון, בום טרח, עושה יריד בעולם כולו. בסדר? לא יודע. עובדה, זה מכך כתוב שהם טעו. הוא היה מרשים מאוד, מה? אז מרשים, אז אפשר לטעות בו. מרשים יותר מן המלאכים. ודאי שהם בעלי שכל. עד רבה, אז הם רובוטים, אז יש טעויות מתוכנתות. בסדר? יש טעויות מתוכנתות. יש גם השיחות משה למלאכים, מתווכחים איתם, כן? צריך לתת את התורה, לא צריך לתת את התורה, נכון? ברור, הדברים האלה הם משלים גם. צריך להבין, זה משלים. הנמשל הוא לומר שאדם הראשון הוא בומבה של מדרגה. זה מה שזה בא לומר. עד כדי כך שאם היה אפשר שמלאכים יטעו, אז היו טועים בו. זה אולי מה שזה אומר. בסדר? ועם כל זה, עוד היה עתיד להתעלות אל עילוי יותר. אם היה עומד במצוותו. כלומר, איפה האדם הראשון היה? בגן עדן. נו, מה זה גן עדן? זה כלום לעומת מדרגה שמעל גן עדן, שזה עדן. אז הוא יכול היה להתעלות עוד יותר. אם היה עומד במצוותו, וזה פשוט, כי מה שעתיד להיות אחר התחייה, היה יכול להיות מתחילה גם בלימיטה. כלומר, המדרגה האחרונה תהיה אחרי תחיית המתים. אור החיים שאחרי תחיית המתים, זו מדרגה עליונה יותר. יש באורות הקודש פרק הנקרא זיהרה עילאה. נכון? לא, סליחה, יש פרק כזה, אבל יש פרק, לא לזה אני מתכוון. מתכוון לפרק הנקרא שמונה מדרגות. יש שמונה מדרגות באדם. המדרגה הנמוכה היא הרגש. למעלה מזה הדמיון, למעלה מזה השכל, למעלה מזה רוח הקודש, לכמה הגענו כבר? ארבע. למעלה מזה נבואה, למעלה מזה נבואת משה רבנו, למעלה מזה זיהר העילאה דאדם הראשון, מדרגתו של אדם הראשון למעלה ממדרגת משה, זה כמה הגענו? שבע. ו... רוח החיים שאחר תחיית המתים, שזה מדרגה עוד יותר גבוהה. בסדר? אז זאת אומרת שאדם הראשון הגיע למדרגה השביעית, היה במדרגה השביעית נאמר, וחסרה לו המדרגה השמינית. מה?
אנחנו נגיע לזה, כן. לאחר
אינשאללה.
לא.
אינשאללה. מה אתה רוצה לשאול? יש לך... אתה צודק, אפשר לא להתאמץ ונגיע לזה. אבל כל השאלה היא כמה זמן, כמה סבל. הכל עניין של זמן וסבל. אתה יכול להגיע מהר, אתה יכול לקחת מיליון שנה. אתה יכול לסבול קצת, אתה יכול לסבול ייסורים בלתי נמדדים בכלל. בסדר? הכל תלוי בזה, זה פרופורציה. אתה צודק. הלאה. מה?
רוח החיים שאחר קצת המילים זה עדן?
כן, זה העדן. זה בדיוק מה שהוא דן בו. בדיוק מה שהוא דן בו. למרות שהוא דן בזה יותר, בצורה יותר פשוטה, בדרך השם, כאן הוא חוזר על זה בהרחבה. בסדר? זה בדיוק הנושא. ועם כל זה, אם כן, עוד היה עתיד להתעלות אליו יותר, אם היה עומד מצטו, וזה פשוט, כי מה שעתיד להיות אחר התחייה, יכול להיות מתחילה גם בלימיטה. ותראי, שאף על פי שהיה מעולה מאוד מאוד, ממה שהוא המין האנושי עכשיו, עם כל זה, הרי היה עלול להיפסד, לחטוא ולמות, כמו שהיה מעשה, הרי זה קרה. ואם היה עומד במצוותו, כבר היה נשלם בשלמות גמור, והיה נעשה נצחי, ובלתי עלול לשומרה. ואומנם, כשחטא, לא די שלא הרוויח מה שהיה יכול להרוויח, שזה מדרגת עדן, אלא שאיבד מה שהיה בידו, שזה מדרגת גן עדן. ואז חזר להיות אדם שפל ונבזה, כמו שהוא עתה. לא, חזר, אין הכוונה חזר. זה עברית אחרת. כלומר, נהיה, זה הכוונה. ודאי. ואז הגיע למדרגה שלנו. הוא מה שהכתוב אומר, ואדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. בל ילין, הוא לא לן שם. הוא לא ינוח שם. שפל ונבזה, הכוונה שאנחנו חסרים בטבענו, גם מצד צורכי הגוף וגם מצד העלילות לחטא. לא מצד החטא, אלא מצד שאנחנו עלולים לחטא. למשל, יש ביטוי כזה, המתיירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? צריך להגיד עבירות שעשה, מה זה עבירות שבידו? אומר רבי נחמן ברסלב, העבירות שבידו לעשות. בידו משון ביכולתו. עצם זה שיש לי יכולת לחטא, גם אם אני לא חוטא, גם זה שפלות. כן. מה הייתה מצוותו? הוא לא אומר, הוא חושב שאתה קראת בתורה ושאתה יודע. הרמח"ל חושב שאתה יודע גם את מצוות העשה שהייתה שם, כי הוא חושב שקראת בתורה. מכל עץ הגן אכול תאכל. אז הוא צריך לאכול מכל העצים. הוא צריך לא לאכול מעץ הדעת, נכון? אז יש לו עשה ויש לו אותה עשה. רמח"ל חשב שאתה יודע, לכן הוא לא פירט. טוב. והרי לנו, אז אם כן, והרי לנו בכאן שלושה חילוקים למציאותו של האדם. אחד, מציאותו קודם חטאו. ב', מציאותו אחר חטאו. ג', מציאותו מה שהיה יכול להיות אם לא היה חוטא. והוא המציאות שיהיה לעתיד לבוא. בסדר? שלושה מצבים. אחד עליון, אחד תחתון, אחד עליון מאוד. בסדר? משל למה הדבר דומה? לסימן וי, ששמים ליד תשובה נכונה במבחן, שמתחיל ממקום גבוה, יורד למקום נמוך, ועולה למעלה מנקודת ההתחלה. נכון? סימנתם פעם וי? אז זה ככה, נכון? זה לא וי כזה פשוט, זה וי כזה. נכון? אז זה בדיוק מסלולו של האדם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור. והנה, מציאותו קודם חטאו, הוא מצב אמצעי בין מה שנהיה אחר כך ובין מה שהיה יכול להיות. הוא באמצע. ונמצא שעל כל פנים לא נברא בשלמותו. כלומר, זה חשוב להבין את זה. האדם לא נברא שלם. אם הוא היה נברא שלם, הוא גם לא היה יורד במדרגתו. כלומר, מלכתחילה נבראה האפשרות לנפילתו. ברור? למה זה ככה? אני חושב שהוא הסביר את זה מיליון פעמים לפני כן, כדי שיוכל אחר כך לעלות. בכלל אנחנו רואים בתורה שיש רשימה מתמדת של כישלונות מתוכננים. ויאמר אלוהים יהי אור. נו, מה קרה? וי יהי אור. אומרים חז"ל, וי. זה לא אותו האור. כן? יהי רקיע בתוך המים. וי כן. כן, זה בערך. כן, תוצא הארץ דשא עץ פרי. ויהי רקיע. במקום זה כתוב ויהי כן. לא, 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 בסדר, אל תדאג. גם לזה היינו מוצאים פתרון. ויאמר, לא, אני לא נכנס לפרטים עכשיו של הפרשנות, כי זה באמת נושא רחב. זה אפשר ללמוד כל פרשת בראשית, אבל לא דורשים מעשה בראשית ברבים. עכשיו, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ דשא, עץ פרי עושה פרי. מה יצא בסוף? עץ פרי, עץ עושה פרי. נכון? כלומר, כל פעם זה יהיה מאורות, שני המאורות הגדולים, תח, אחד גדול, אחד קטן. כלומר, רואים שכביכול זה מתוכנן. כלומר, אם אני עושה תוכנית, שחלק מהתוכנית זה הכישלון, והיה כישלון, אז הצלחתי. אם אני עושה תוכנית של כישלון ולא היה כישלון, זה כישלון. נכשלתי בכישלון. או, זאת אומרת, ריבונו של עולם מסדר את העולם באופן כזה שיהיה אידיאל, עליון ומציאות שפלה. ומציאות השפלה עולים בחזרה אל האידיאל העליון, אולי כדי לעלות עד אינסוף. לעומת זה, אם היינו נבראים שלמים בלכתחילה, לא הייתה לנו עלייה. אז לא הייתי נברא גם. לא היה אז דיאלוג, לא היה מול האלוהות עוד זהות, מחוץ לו. כי זה היה הוא. כלומר, האינסוף בורא אינסוף, אז הוא בורא את עצמו. כלומר, חיצוני לו. החיצוני לו חייב להיות פחות שלם ממנו. הוא הסביר את זה מיליון פעמים. מה? אנחנו הולכים להיות בעלי, איך לומר, פנים אל פנים. מה לא ברור? לא ברור, אתה יודע שזה לא שאלה. אני יודע רק לענות על שאלות, לא על תיאור עובדות. כלומר, אם אתה אומר לא ברור, אני יכול רק להצטער, לומר חבל. לא, זה לא מקביל לו, זה נעלה יותר. זה שעשוע עליון. איזה מין זוגיות נפלאה בין הבורא לנברא. לא מקבילה, במולו. מולו. זה כמו שלמשל, אתה יודע לשחק שחמט, ואתה רואה שהחבר'ה שאתה כל הזמן מסתובב איתם, אף אחד לא יודע לשחק. אז מה אתה עושה? אתה פותח קורס ללמד אותם שחמט. למה? כי אתה מעוניין בבן שיח. אתה מעוניין בפרטנר. נכון? אז ריבונו של עולם חיפש לו פרטנר. מובן? שאלתך, לא. נכון, אז הקדוש ברוך הוא מייצר לו את השחקנים שלו. לא. כי אם אתה עושה את זה, אז זה בעצם לא בריאה. זה כאילו מהלך פנימי בינו לבין עצמו. מהלך פנימי בינו לבין עצמו איננו יוצר זולת. זה כמו אדם שישחק עם תוכנת מחשב שלו. כן? שהוא יצר את תוכנת המחשב שלו, ובעצם הוא לא עומד מול מישהו. מול עצמו. והוא רוצה זולתו. ברור? זה החסד היותר עליון. להעניק מציאות לזולת. זה המשמעות של המילה לברוא. כן. שאלה מעניינת. הייתי אומר לו, הופכיות הרצון. ואני אסביר לי מה הכוונה. הרצון של הבורא, בהגדרה כבורא, זה להעניק מציאות. ולהיות נברא זה לקבל מציאות. אז זה הופכיות. כן. נכון. כן. יש לו. ודאי, יש לך רצון, לא? אתה לא אלוהים ויש לך רצון. כדי להבדיל בין הרצון שלי לרצון שלו, צריך שיהיה רצון הופכי. הרצון שלו הוא להשפיע, והרצון שלי זה לקבל. זה מה שמגדיר אותי כשונה ממנו. טוב, אני מציע שנתקדם. מה דעתכם? בסדר? יאללה. והנה מציאותו קודם חטאו הוא מצב אמצעי. בין מה שנהיה אחר כך ובין מה שהיה יכול להיות. ונמצא שעל כל פנים לא נברא בשלמותו. אלא השפלה קדומה הייתה לו מעת יבראו. שנולד במצב פחות ממה שראוי להיות אדם. כן? הגזר נברא גזר. האדם נברא פחות מאדם. בסדר? טוב. והשפלה מוכנת לו באפשרות עם יחטא והשם. כלומר עוד יותר. וכמו שהיה. והנה, הן כל אלה עניינים הכינם הבורא יתברך שמו, שחידשם מובראם לצורך הנהגת העולם הזה. ונבחין פה עוד הבחנות אחרות. שלושת המצבים האלה הם כבר מתוכננים מראש כאפשרויות. כן? כלומר, יש משבצות שאפשר למלא אותם אם רוצים. כן? נגיד, יש לך טיול, יש לך גם מרפאה. זה לא אומר שתהיה תאונה, אבל כבר מתכננים. שאם מישהו ישבור את הרגל, שיוכלו לטפל בו. יכינו גם אולי חברה קדישה. כן? טוב. חזל אמרו, מה? מה? זה שאלה?
כן.
אה.
זה יכול להיות טענה שמוכיחה שהשם באמת כן שחרר את העניין של הידיעה בתקופה מסוימת.
מה זאת אומרת מוכיח? על סמך מה? זה תיאור מציאות. לפי מה שכתוב בתורה. והנה, הן כל אלה עניינים בחינם הבורא יתברך שמו שחידשם מובראם לצורך הנהגת העולם הזה. ונבחין פה עוד הבחנות אחרות בעניין הזה לעמוד על בוריים של דברים. חז"ל אמרו, תפוח עקבו של אדם הראשון היה מחהה גלגל חמה. ומנו שישה... זה הכוונה שתפוח עקבו של אדם הראשון, תפוח עקבו זה הבונגלח הזה שבקצה העקב, שזה החלק היותר נמוך של גוף האדם. כן? תפוח עקבו זה מה שבתחתית העקב. בסדר? כן? לא, לא כתוב מסתיר, כתוב מכהה. מכהה, הכוונה, עושה אותו כהה. גלגל חמה זה סופר זוהר. אבל לעומת העקבו של אדם הראשון, זה נראה כזה חשוך. כלומר, הוא היה מלא מלא אור. ומנו שישה דברים שחיסר אדם הראשון בחטאו. ובהם, הקומה והזיו. ועניין זהו, רגע, מה זה הקומה והזיו? מה היה הגודל שלו לפני כן? מן השמיים ועד הארץ. מהארץ עד הרקיע, נכון? אז זאת אומרת, הוא היה בגודל של העולם כולו. עכשיו, הוא היה גם רואה את כל הדורות. אז הוא היה בכל המקומות ובכל הזמנים בבת אחת. בסדר? אז מה הוא היה? הוא היה הקוסמוס. בסדר? הוא ממלא את החלל של הקוסמוס. הוא הכל. או? יוצא לפי זה שכל דבר במציאות, נותר לו רושם של זיכרון שהוא היה פעם אדם. נכון? נכון. לפני האדם, השאלה איזה אדם. אבל לפני האדם היה גם אדם, אדם בגדול. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. כבר כך אז, אנחנו מדברים על האדם בתור תוכנית. אז זה אדם שהוא תולדה של זה. בסדר? אדם הראשון. כן, אדם הראשון הוא במדרגת כל ההוויה כולה. האמת היא זה מאוד הגיוני. אתה יודע, כשאני חולם לפעמים, אני יכול לחלום על העולם כולו. איך אני יכול לחלום על העולם כולו? המוח שלי מאוד קטן. כמה הוא שוקל? אני לא יודע. קילו וחצי בערך? כמה שוקל מוח האדם? יש מישהו פה משקל? טוב, בכל מקרה, איך אפשר בתוך קופסה כל כך קטנה להכניס את העולם כולו? מה? אה? לא הבנתי כלום. למחשבה אין גודל, נכון, והיא מקיפה את כל העולם כולו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שזה שאני עוצר את עצמי בציפורניים שלי, זה קצה הגבול שלי, של הגוף שלי, זה בעצם אשליה. אני בעצם יכול להיות בממדים של העולם כולו. כן, מה? אני לא יודע, כי אני לא לומד את הפסוק הזה עכשיו. אם הייתי לומד את הפסוק הזה, הייתי מתבונן בו. אבל לצערי, אני לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת. יש לזה גם הסבר. כן, כי אני לא אלוה. טוב. אז... מה? לא, לא? זה גם. ובהם. הקומה והזיו. ועניין זהו. כי הבורא יתברך שמו עושה כל המעשים בדקדוק גדול עד מאוד. וכל תנאי הדברים משוערים לפי הדבר הנשלם בהם. ובענייננו, אפילו תבנית האדם וצורתו וצורת ענייניו. כלומר, ברור שאם האדם הוא כל כך מרכזי וכל כך משמעותי, ברור שבריאתו של האדם היא מדוקדקת ביותר. עשויים הם למידת חשיבותו וערכו. וכבר ראינו מקרא כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כן. כן, הוא יסביר את זה. שמפני שרצה אותו מעולה מכל הנבראים, רצה שגם דמותו יהיה כן. ולא דמותו לבד ותבנית גופו, אלא כל מקרא וענייניו בדרכיהם יהיו עשויים לערך חשיבותו. בסדר? אז למשל, תבנית האדם זה מבנה גופו, צורתו זה נשמתו, וצורת ענייניו התולדות היוצאות ממנו. הלא תראי, כמה מן הניקיון והסידור הנאה הוא שם במעשה בני האדם. מה שלא יש בכלל, לא יש כלל במעשה הבהמות. וזה מפני עומק החוכמה הרבה הנמצא בכל מעשה הבורא יתברך שמו, לעשות את הכל על הצד היותר טוב ומשובח שיוכל להיות. הכל בהקבלה ובהתקשרות עניינים אל עניינים וביחס נאות. דבר מעניין הוא, משל, שמהי העצם הארוכה ביותר בגוף האדם? זה בצרפתית. כן. כן, אבל יש לה שם בעברית. לא? יש לזה שני שמות. בצל חזל קוראים לה קולית, ובעברית מודרנית, עצם הירך. בסדר? זאת העצם הארוכה ביותר בגוף האדם. מה זה טוב? זה גורם שהוא חייב להיות זקוף. כל זמן שהעצם הזאת הייתה צרה, הוא יכול היה להתהלך על ארבע כמו הבהמות. אבל משעה שנוצר אדם שהירך שלו ארוכה, הוא כבר לא יכול ללכת על ארבע. זה הכריח אותו לעמוד. כן? זה הסבר רבולוציוני מעניין. למה מה? פשוט, כי אם לא, אז הוא נופל קדימה. לא, זה מאוד לא נוח. זה מאוד לא נוח. זה, אגב, ככה באמת החוקרים אומרים, שמאותה שעה הוא היה מוכרח לעמוד זקוף. זה גם גרם לעוד משהו, משהו קצת לא נעים, אבל למשל, אצל הסוסים, הם מוציאים את הפסולת שלהם בגלוי. אצל האדם זה נסתר. למשל, כן? האדם, הוא, יש עוד כמה דברים שמבדילים אותו מן הקוף. רוחב החזה. לעומת הקופים ששמה, החזה הוא צר. כלומר, אפילו בתחום הגופני, אנחנו רואים אפשרות, אם כן, של התבוננות על המציאות אחרת מאשר בעלי החיים. ועוד הרבה דברים, שאם נתבונן בהם, אנחנו נראה פלא עצום שיש במבנה גוף האדם אפילו, שלא לדבר על מבנה הנפש של האדם. כן? טוב, אז איפה היינו? אז הוא אומר, תראה כמה מן הניקיון והסידור הנאה הוא שם במעשה האדם, במעשה בני האדם. מה שלא יש כלל במעשה הבהמות. שלא לדבר על ההתפתחות הטכנולוגית. הרי אחד הדברים, מה? מה גרם להופעת התבונה? זה שכיוון שהאדם כבר לא היה צריך ללכת על הארץ, זה שחרר לו את היד. מה? כי הוא כבר לא צריך את היד כדי ללכת. אז הייתה התפתחות של היד שגרמה להתפתחות טכנולוגית בסופו של דבר, היכולת להשתלט על הטבע. הרבה מאוד דברים נעשו דרך דברים ביולוגיים, פשוטים שבפשוטים. אז זה מה שהוא אומר כאן, וזה מפני עומק החוכמה הרבה הנמצא בכל מעשה הבורא יתברך שמו. לעשות את הכל על הצד היותר טוב ומשובח שיוכל להיות. הכל בהקבלה ובהתקשרות עניינים אל עניינים וביחס נאות. תראי, האד... מה? גם מעשיהם, לכן הוספתי את הטכנולוגיה. וביחס נאות, תראי, האדם לא יוכל להיות בזמן אחד, אלא במקום אחד. כלומר, אם אני פה, אני לא שם. לא יכול. אני לא יכול להיות בכל מקום בבת אחת. וצריך משך זמן להתנועע ממקום למקום. כן? נכון. הוא יכול להגיע עוד יותר גבוה, כן? כי אנחנו עוד לא גמרנו לממש את הפוטנציאל שבתוכנו. כן, וצריך משך זמן להתנועע ממקום למקום. המלאכים, לפי שהם נכבדים מן הגוף הזה, אינם כן, אבל התייחסה להם העפיפה לקלותם. כלומר, מלאך לא יודע מה זה זמן, האדם חי בזמן. זאת אומרת שזה שאני חי בזמן, זה משהו מהותי להיותי אדם. האם זה חיסרון? או שמה זה מעלה? בפשוט זה חיסרון. אני הייתי רוצה להיות בכל הזמנים ובכל המקומות בבת אחת. כן? לכן אנשים גם המציאו מטוסים וקוראים ספרים וחוזים את העתיד כדי להתגבר על החסרונות של הגבלות הזמן והמקום. יותר מזה, אני רק אני לא אתה. הייתי רוצה להיות גם אתה וגם אני. אני תמיד אהיה רק אני. הדברים האלה מגבילים מאוד את האדם. אנחנו מוגבלים בזמן, במקום, בנפש. נכון? שלושת הדברים האלה מגבילים אותנו, כמו שכתוב בספר יצירה. אבל צריך לשאול את עצמנו למה זה ככה. למשל בפילוסופיה ובמדע, התעסקו הרבה בשאלה מה זה הזמן. ויש הרבה מאוד הסברים מה זה הזמן. לפחות 15 הסברים מצאתי. אבל אין מי שמסביר, לפחות בפילוסופיה לא עסקו בשאלה, למה יש זמן? למה הקיום האנושי הוא בזמן? או? והשאלה הזאת איננה שאלה מדעית, ואפילו לא פילוסופית. זאת שאלה מוסרית. למה צריך זמן? אומר הרמח"ל במסילת ישרים, כדי לתקן. או כדי לזכות. במילים אחרות, לזכות. במילים אחרות, זמן זה כינוי למידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? זה ריכוך של מידת הדין. מידת הדין אומרת, אתה צריך לזכות מיד. אתה לא מסוגל, נכון? אז אתה נכנע מול הגודל האלוהי. אבל אם נותנים לך זמן, אז אתה תוכל לעמוד בזה. כן?
הזמן הוא לא משרת, הוא לא לטובתנו
בהרבה זמן. זה מה שאומרים הגויים. הגויים אומרים שהזמן זה דבר פסימי. הזמן הורג אותנו. ואילו אנחנו אופטימיים. אומרים, הזמן הוא הזדמנות. לכן הם מונים את, את הזמן לפי שנה, שינוי. ואילו אנחנו מודים את הזמן לפי חודש, חידוש. לכן השנה שלנו היא אביבית, ושלהם סתווית. בסדר? מה? המחשבה יכולה להיות בכל נקודת זמן? איך אתה יודע את העתיד אם אתה לא נביא? אני יכול לחשוב על כל הזמנים, אבל אני אתעה. לגבי מה שיש בהווה, אני יודע, פחות או יותר. אבל מה יש בעתיד, אני לא יודע. וגם מה שבעבר, מאוד קשה לדעת. עכשיו, לגבי המקום, באותה שאלה, יש הרבה מאוד שאלות, גם אצל אנשי מדע, וגם אצל הפילוסופים, כדי להגדיר מה זה המקום, המרחב. מצאתי בערך כ-15 הסברים לזה. אבל יש שאלה אחת שבה לא עוסקים, זה השאלה היא, מדוע יש מקום? והשאלה הזאת איננה שאלה מדעית, וגם לא שאלה פילוסופית. וואו, אתה מדהים. זו שאלה מוסרית. והתשובה היא, שאם יש שני מקומות, אז זה מאפשר את הדיאלוג. אני לא אתה, ואתה לא אני. ואז זה יכול להיות יחס בין אדם לחברו. מה שאין כן, אם הייתי כל הזמן במקומך, אני הייתי אתה, או אתה היית אני. אז לא הייתה הבדלה בין אני לאני. ולכן יש צורך מוסרי בזמן ובמקום. אבל כל זה נדרש, כל זמן שאני צריך לקנות את זכות קיומי. כשאני אגמור עם זה, לא נצטרך לא זמן ולא מקום. יוצא לפי זה שהזמן והמקום זה הכרח זמני. רגע, הכרח זמני. כלומר, אף על פי שזה הכרח, בכל זאת זה זמני. מובן? כי יש צורך מוסרי בזה. כל זמן, כי לפי המדע והפילוסופיה, מה שמוכרח הוא נצחי. אבל אם זה לפי המוסר, זה נצרח על פי מידת, המידה הערכית הדורשת את זה. שיהיה זמן, שיהיה מקום, שיהיה נפש. זה שהנפש שלי והנפש שלך נפרדות זו מזו, זה אשליה מסוימת. מצד האמת, כולנו נפש אחת, בגופים מחולקים. ברור. לא יודע. לא יודע. אולי בהמשך נקבל איזה תשובה על זה. טוב. אז איפה היינו? אני עניתי על זה תוך כדי התשובה. הרי אתה התפרצת ואמרת, הרב אמר גם נפש, ואז כשהמשכתי לדבר על זמן והמקום, התייחסתי גם לנושא של הנפש. לא, לא אכלת אותה, כי הרי זה מוקלט. אתה יכול לשמוע את זה. טוב, החושים של אדם אינם מרגישים אלא באותו השיעור וגבול המחוקק להם. הרוחניים אינם כן כלל. כללו של דבר, עצם מהות הנושאים ומקרים בכל ענייניהם מתייחסים הם תמיד. ונמצא ששתי הבחנות יש לנו להבחין בעניין האדם וכל שאר הבריות. הראשון, מציאות העניינים המכוונים במציאותם ומקרים, פירוש התולדות הנולדות מהווייתם ומפעולותיהם. והשני, הדרך שלהם, פירוש צורתם וצורת פעולותיהם. טוב, זה קצת צינית מה שכתוב כאן. יש מציאות ודרך. מציאות זה למה מקביל האדם בכל פרטיו, דרך מה הוא עושה עם כל הפרטים האלה. כי מה שיניע הגוף יוכל להניע גם הנשמה והמלאך. אך זה לפי דרכו וזה לפי דרכו. והרי אלה שתיים מידות, פעולות גדולות בפעולותיו יתברך. אחת, קביעות מה שיוולד מפעולות הנבראים, וזה כלל כל חוקות הנהגתו בסדרי כוננויותיו שזכרנו, והשני, הקביעות, איך יולידו הנבראים ההם, התולדות ההם, גם לזה יש סדרים גדולים, הנאותים, וצריכים להשלמת העניין הזה. כלומר, אדם יודע, למשל, לשים אבן על אבן. אבל איך, מה הוא יעשה? איזה אבנים הוא ישים על איזה אבנים? הוא יבנה בית, או יבנה בונקר, או יבנה מגדל. זה כבר נושא אחר. ונמצא. עכשיו הוא חוזר לנושא. שבתחילה קודם חטאו של אדם היה הוא במעלה גדולה הראשונה בעיקר מציאותו. פירוש בתולדות מעשיו שהיו מגיעים לרום העולם. כמו שכתבנו. כן, הוא יכול היה בכל מעשיו לפעול על כל העולמות העליונים. והשנית בצורתו ובצורת מעשיו בתבנית גופו ממש. כי כבר היה זוך גופו כמציאות המלאכים ממש, עד שהיה מקום הגון לדירתו, הגן עדן. שהוא גם עכשיו מדור למלאכים ולרוחות. כל אחד צריך לשים אותו במקום המתאים לו. פרח אתה שם בעציץ, נכון? אדם אתה שם אותו איפה? באיזה עולם? תלוי איזה אדם הוא. אם הוא אדם כמו אדם הראשון, אל תשים אותו בעולם הזה, לא מתאים לו. תשים אותו בגן עדן, שם זה מתאים לו. לפי מעלתו. שהוא גם עכשיו מדור למלאכים ולרוחות, ועל זה רמזו רבותינו זל באומרם בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות אור. מה זה בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב? זה בכלל לא עברית. אני לא מוצא בתורתו משהו, הייתי מוצא את זה בספר תורה שלו, נכון? אז זה בדיוק השאלה, למה אומרים את זה? זה לא עברית. זאת אומרת שזה לא בספר תורה שלו, כי הספר תורה שלו היה פסול, אם היה כתוב באלף. לא ייתכן שרבי מאיר, שהמקצוע שלו אגב היה סופר סתם, שהוא יכתוב ספר תורה פסול. נכון? אם אתם תמצאו, תפתחו ספר תורה ותראו כותנות אור באלף, תפסלו את הספר. אז מה זה מצאו? בתורתו מצאו. כלומר, דרך התורה של רבי מאיר, אפשר לראות במקום כותנות אור, כותנות אור. היה כתוב אור בעין, אבל רואים שם אור. ודבר זה נתפרש הרבה, כבר אצל חכמנו, שהכוונה במאמר הזה להודיע זוך ערך גופו של אדם הראשון לפני חטאו. שאחר החטא נתעבה ונעשה גס וכבד. כיום הזה. כן. בעין. כן, נכון. אחרי החטא. כלומר, האור זה אור שנתעבה. הרי זה שתי אותיות גרוניות, נכון? א' ועין. אז מה ההבדל בין א' לעין? א', כזה, לא שומעים אותו. עין, שומעים אותו. כלומר, זה ירד אל הגרון. וכבר, אז מה? כן, זה האדם הראשון בגן עדן. מה הוא לבש בגן עדן? איזה גוף היה לו בגן עדן? היה לו. מאור, באלף. כן. וכבר ראינו דוגמה לזה בעולם. חנוך ואליהו, שגופה ממש נזדקח ונתעלה להיות כמלאכים העליונים, ופשיטה הוא שגם מתנועיו ופעולותיו היו בדרך יותר דק ורוחני ודאי, כפעולות חנוך ואליהו היום הזה. ותראי, אז בעצם נשאלת השאלה, אדם הראשון היה גשמי או לא? לפני החטא? לא. כלומר, שאומרים שיש לו גוף, זה לא גוף. נכון? זה חומר מסוים של רוח. זאת אומרת, זה לא, למשל, מישהו מת. שואלים הילדים, איפה סבא? מה אומרים? גן עדן. למה מתכוונים? לגוף של הסבא? לא. הגוף בקבר. אז איפה, אז על איזה סבא מתכוונים שאומרים שהוא בגן עדן? נשמתו, נכון? למה? אם הוא היה בהלוויה? אם הוא היה בהלוויה, אז הוא רואה שהגוף היה בקבר. אז למה מתכוונים שאומרים בגן עדן? גם אומרים, בגן, אל תהיה מנוחתו, נכון? למה מתכוונים? אני שואל אותך, כשאומרים בהשכבה.
אני עונה לפי האמונה או לפי...
מה לפי האמונה? אני פשוט רוצה להבין מה העברית אומרת. כשדובר עברית אומר גן עדן, למה הוא מתכוון? לא יודע. אני לא יודע מה יש בצרפתית, אני רוצה להבין בדובר עברית. אני, יש עברית קשה שפה. אני רק שאלה. כשאומרים בעברית גן עדן, מתכוונים למציאות גשמית או רוחנית? זהו, זה הכוונה. אז כשאומרים לילד, סבא נמצא בגן עדן, למה מתכוונים? לנשמתו, נכון? לכן כשהתורה מדברת על גן עדן, היא כותבת את זה בשביל דוברי עברית, אז היא לא מתכוונת לתאר פה עולם גשמי. מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אתה סותר... מה פתאום? במדרש רבה... אני יודע שזה פשט. כי אין למעשה בראשית פשט. ואני אסביר לך גם איך אפשר לראות שזה הפשט, מה שאני אומר. הרי כתוב מפורש במדרש, שהסמך הראשונה במעשה בראשית, זה על הפסוק, ויסגור בשר תחתנה. נכון? בבריאת האישה, ויסגור, שם הסמך הראשונה. שואל המדרש, מה אתה עובד עליי? יש לפני כן, הוא הסובב. הוא הסובב את כל ארץ כוש, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אז יש כבר סמך לפני כן. אומר המדרש, לא, זה בשביל אחר כך. זה בשביל אחרי מעשה בראשית. כלומר, שבגן עדן, אין לך שמה נערות שסובבים. יותר מזה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, מה זה משם? מהגן ומטה, והיה בעולמנו לארבעה ראשים, שם חידקל, פרט, פישון, גיחון. זאת אומרת שהנהר שמה הוא אחד, אין ארבע נהרות. ומשם, מגן עדן ומטה, ייפרד, והיה בעולמנו לארבע תרבויות שבנויות על ארבע נהרות. מה? זה מייסדי, הנהר הראשון? לא, הנהר הזה כשהוא נפרד, כשהוא מתפרד, הוא עושה ארבע תרבויות. מצרים, אשור, בבל והודו. פשוט מאוד. הודו. בסדר? מה? לא. הלאה. בואו נמשיך. אז יוצא לפי זה שמדובר פה במשהו רוחני, אני מדבר עברית פשוט. איפה אנחנו? ותראי, כי גן עדן. מה שהיה הוא שיהיה, ודאי מקום דק ורוחני. שיש שם חונות ארוחות גם עתה, והתורה העידה על אדם שהיה שם, והיה אוכל ונהנה מן הפירות הצומחים שם. ואומנם, כיוון שהמקום, אנו רואים שהוא עכשיו מדור לנשמות, צריך שהפירות שהיו שם לא היו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה. כלומר, אם אתה החלטה שהכל זה בגן עדן, אז גם הפירות, זה פירות גן עדניים, אלא יותר דקים מאוד מאוד. וכערך האוויר לגבי האפר לפחות, והאכילה לא ייתכן לגוף עב וגס כאשר הוא היום הזה, אלא לגוף דק וכמעט רוחני, וגופם של אליהו וחנוך כמו שבארנו. אמנם הוא הדבר אשר דיברתי, שלפי ערך התולדות הצריכים להיוולד מן המעשים, כן הם, כך הם דרכי המעשים מהם לעשות, וכל דברי הבריאה מתייחסים ומשתווים, כל נושאים, כל תנאיו, המעשים, התולדות, המקום והפועל אותם, וזה ברור. ותראה כי הגופניות של אדם הראשון, קודם חטאו, היה כערך הרוחניות אשר לא עתה. כלומר, אם אני רוצה להיפגש עם הגוף של אדם הראשון, הייתי משוכנע שאני פגשתי נשמה. כן. אז זה פשוט מאוד. הדעת. לא הייתה דעת של טוב ורע, היה של טוב, אורה. בינתיים. טוב. צבע חשוב, הרוחניות שלו איך היה, והתולדות של המעשים ההם עד איכן היה מגיע. אגב, לפי זה נשאת השאלה, גוף האדם איפה הוא מופיע בתורה? לראשונה. הגוף שאנחנו מכירים, בשר ודם. כותנות עור, נכון? פרק ג' פסוק א', ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות עור. כותנות העור זה הגוף, נכון? לפני כן אין גוף. יש גוף, גוף רוחני, אפשר לקרוא לזה, כן. אבל נשאלת השאלה, מאיפה הוא נולד הגוף הזה? ויעש השם אלוהים, איך הוא עשה את הגוף הזה? ממה? מאיפה היה לו עור? נה? איזה חיות? לא, אז זה הגוף, הגוף, לא משהו לבש. איך הוא עשה את זה? אז למה לא כתוב ויברא? ויאמר אלוהים יהי כותנות עור. שיהיה כתוב ויאמר אלוהים יהי עור. לא, כתוב ויעש. מהחטא, החטא הפך להיות גוף? אני שואל מאיזה חומר גלם הוא נעש? מה? ויעש זה משהו מאוד מאוד מעשי. זה טכני אפילו. אני שואל מאיפה בא החומר הזה? התורה לא סיפרה מאיפה נבראו הכותנות עור. בריאה זה יש מאין, נגיד. אבל עשייה, זה הכוונה שהוא לקח משהו, והוא עשה ממנו כותנת עור. אני אגיד, בדיוק, מהאדם הפרה-היסטורי הוא עשה אותו. זאת אומרת, האדם הפרה-היסטורי, זה שלפני שנפילת אדם הראשון לתוך גוף, התורה לא סיפרה בכלל איך הוא נעשה. בסדר? כמה מיליון נשמים זה לקח כדי שיופיע. זה התורה לא סיפרה. רק התורה, כשזה הופך להיות רלוונטי, אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא לקח מזה, עשה מזה כותנת עור לנשמה. כן, בבקשה. הקדוש ברוך הוא. כי זה לא מעניין. אז זה כן מעניין, בגלל שהעור הזה היה המפגש בין הנשמה לגוף. וזה קורה כל יום, אתה יודע איפה? בחדר יולדות, בחדר יולדות, בחדרי לידה, כל יום יש נשמות שנופלות מגן עדן לתוך כותונת עור. כל יום. וכולם אומרים איך הוא חמוד, דומה לסבתא שלו. לא, יש לו את האף של הבן דוד שלו. מה? ודאי. כן. לא, בכלל לא. הוא כותנת עור, הוא לא מעניין. התורה לא דיברה עליו. כשהיה צריך אותו, הביאו אותו. הם זה לא לפני אדם הראשון, אדם הראשון נמצא בספירה רוחנית, מעל הזמן. כן. כן. לא, היינו. כן. תראה, לפי מה שסיפרו לי, הייתי פעם זרה וביצית. אז זה לא כזה נורא להיות קוף פעם. כן. זה לא האדם הזה. זה כותנת העור, זה לא מעניין. כלומר, זה התהליך האבולוציוני שהביא להופעת הכותנת עור, לא דווח בתורה. מסיבה פשוטה, הוא לא בעל משמעות מוסרית.
נכון, האדם הראשון שלפני החטא, שהגוף שלו היה כמו
נשמה של... זה בגן עדן. ואז הוא נפל לתוך כותנת עור. ומאז זה קורה בחדר יולדות כל יום. לא אמרתי שאני אסביר, אני שאלתי מאיפה זה נוצר. שזה נוצר, מאיפה שזה נוצר, התורה לא סיפרה. לא אנשים, זה יכול לקרוא לזה אדם. אדם שאין לו נשמה זה אדם, זה לא אדם. עד כאן להיום, שלום.